רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כגדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל. חג שמח. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, כמה זמן לא אמרתי את המשפט הזה. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין הבריז, כרגיל, אבל אני שמח לארח את אביב הרץ. מה אני עם אביב?
רגע, גמור.
הנה אתה ברמקול 4, אבל תמיד אנחנו מתחילים כל תוכנית שלנו עם ריקו, משה ריקובר, שנמצא על הקו. ריקו, אתה פה?
פה.
שומעים אותך מצוין, הנה אני גם אסגור את המוזיקה. מעניינים, ריקו, איך עבר עליך הקורונה?
עוד לא עבר, אני יודע, נכון? עוד לא עבר. אני לא יודע, בקושי אני יוצא מהבית. אמרו לי אני בגיל הבעייתי.
לא, יש לך עוד כמה שנים עד הגיל הבעייתי, לדעתי.
הבנתי, אוקיי. מישהו שלא רוצה בעיקרי לא גילה לי את זה, אז...
עדיף אותך בבית.
כן, כן, כן. מה קורה, אופר? איזה כיף לשמוע את הג'ינגל ההתחלה, וואו.
כן, כן, מזמן, מזמן, מזמן. שמע, חודשיים לא היינו פה, שזה וואו הרבה. והנה, חוזרים, חוזרים לשגרה, אין מה לעשות, אנחנו צריכים לחזור לשגרה, ענף הנדלן מתעורר, אבל באמת אני הזמנתי לפה את אביב והרץ, שהוא סוכן נדלן, אני חושב כבר רשום 4-5 שנים בערך, בהרצליה, אתה יודע, בועה, יש גם יוקרה, גם מוצרים זולים, אבל רקע, בוא נתחיל איתך, כי זמנך יקר לנו, אתה גובר פר דקה אצלנו, אז...
תודה שתמיד לכבוד הוא לי להיות איתך, וגם עם דרור המבריזן שנמצא איפשהו אי שם כנראה באזור
חיוג אפס משהו.
כן, כן, כן. ככה, מה, תגידו לי אתם, אני לא יודע מה חדש, מאיפה אתה מתחיל, איפה הנדלן, מה יקרה, אלוהים יודע, אתה יודע, האמת שאנחנו בהתחלה עוד.
נכון.
אני קורא המון כתבות, אני חושב שהאפקט יגיע בעוד חודשיים מהיום. מתחילים עכשיו טיפה לחזור לאיזשהו סוג של שגרה, שכל הכתבות וכל המומחים אומרים, מומחי הבריאות, שכנראה עוד שבועיים, רק אם לא יהיו יותר מדי נדבקים, אז המשק ישתחרר לגמרי. אנחנו צריכים להחזיק אצבעות באמת בשבועיים הקרובים, להמשיך כללי היגיינה ולהמשיך את הכפפות איפה שצריך, ואת הכיסויי פה, ולעשות כל מה שנדרש וכל מה שדורשים מאיתנו.
אני דרך אגב טוען שמי שיכול להישאר בבית ולהמעט ביציאות, שיעשה את זה. עדיף. עדיף.
תראה, אבל קשה. בינינו, אף אחד לא שומע, נכון? אנחנו רק ברדיו.
רק אנחנו, עוד 500,000 איש בערך.
אז אנחנו, די, כמה אפשר? מספיק. קצת להשתחרר, אנחנו ישראלים, גם מתחיל להיות חם, הם קצת יום גשום, אבל מתחיל להיות חם. קשה, מאוד 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 קשה. לעשות ספורט, אתה יודע, לרוץ 5-6 קילומטר מסביב לבית, ברדיו של 100 מטר, אני אישית כבר מכיר כל אבן. אז,
באיזה קצב?
קצב ממוצע של 5.38 לקילומטר.
יפה, יפה.
לא רע לגיל, אה?
לא רע, על הליכון, כן. גררו אותך, גררו אותך לגלה. אבל בואו...
באמת זה יפה, מוזיקה טובה. אבל תראו, לגבי הנדלן, באמת אי אפשר לדעת. מה שזה כן נותן, ישר את המכה הראשונה, זה בכל הנכסים המניבים. ברור שבמסחר, וברור שבמשרדים, שאי אפשר לדעת מה ילד יום. הקורונה נותן תמיד אופציות. לפני 10 שנים, 12 שנים, שהיה את ה... משבר של 2008, אז פתאום צצו פייסבוק ווואטסאפ וכו וכו וכו. אז מה יצאות עכשיו אנחנו לא יודעים, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אבל מה שמובן שהעולם השתנה לדיגיטל.
נכון.
מישהו לפני חודשיים וחצי ידע להגיד מה זה זום, לא נראה לי. זה הולך להשתנות, הכל, ממכירת דירות, השכרת דירות באונליין, בדיגיטל, עד לימודים בדיגיטל, והעולם הזה ישתנה. מה שאומר, כנראה שצריכים פחות אנשים בתוך המשרדים. זה אומר שחלק מהאנשים במשרדים אפשר להגיד להם, בואו תעבדו מהבית, תבואו פעם בשבוע לשיחה השבועית. עם מדדים מדויקים ואנשים יעבדו מהבית, זה נראה שהרבה יאמצו את זה.
אני חייב לספר לך שאתמול הייתה לי שיחה עם חבר שעובד באמדוקס. אמדוקס, כולם עובדים עכשיו מהבית, והוא אמר לי שממש כמה חודשים לפני הקורונה, הם ביקשו מהעובדים שיום אחד בשבוע הם יעשו בבית. אמרו, יום אחד יעשו בבית. פחות לזהם את האוויר, פחות זמן נסיעה וכל הדברים האלה. עכשיו, הוא מספר לי על זה שהוא נוסע חסך 12 שעות בשבוע על הכביש. בערך, דרך אגב, חבר אחר סיפר לי על, לא, גם כן אותו דבר בערך. שעות על הכביש, הוא יוצא החוץ על המרפסת, הוא אחרי העבודה הוא בבית, הוא לא צריך לנסוע עוד שעתיים בערך. העולם הזה נהיה קסום.
העולם הזה נהיה קסום. אני חושב שהתחבורה הציבורית תחזור ובגדול, משרדים שלא חייבים להיות בתל אביב, הרצליה, ילכו, יצפינו, ידרימו. אין שום סיבה לא להיות במשרדים בנתניה, לא להיות במשרדים ביבנה. ליד תחנות רכבת כמובן, כל נושא שיהיה להסעת המונים, כי אנשים בבית, ופתאום אומרים, וואו, יש לי קצת אוויר. אני לא צריך להיות שעה וחצי, בדיוק כמו שאתה אומר, לכל כיוון, בפקקים, ואולי המקומות, נתניה תל אביב זה קרוב, זה 12 דקות נסיעה בשבת, אבל זה שעה וחצי נסיעה ביום, באמצע יום, סליחה, באמצע שבוע בבוקר.
בוא נספר לך עוד סיפור. יש בנקאיות באחד הבנקים, שיותר נחשב דיגיטלי היום, שעובדות מהבית. בזכות הקורונה הן עובדות מהבית, הן לא נוסעות לרחוב רוטשילד בתל אביב, רוטשילד מונטפיורי בתל אביב, הן יוצאות מהחדר, מהמטבח, אחרי שהן סידרו את הילדים ושמו להם לראות בובה בנאי, ונכנסות למשרד עבודה שלהם בבית בנתניה.
זה מדהים.
בנקים, בנקים, לא תגיד לי אמדוקס, בנקים.
שמצאו סוף סוף כנראה בירוקרטית ומשפטית את כל החסמים, הם הורידו אותם, כי מישהו אמר, דפק על השולחן, ואמר, חברים, זה המצב עכשיו הולך להיות בשלושה החודשים הקרובים, תמצאו לי פתרון עכשיו, אז זה מה שצריך. אגב, מפגשי זכאים של מחיר למשתכן, גם כן יש אישור ממשל לפני נדמה לי שבועיים לעשות אותם במפגשים דיגיטליים.
אתה יודע שאתמול דרך אגב, לקוח שלי ראשון חתם באמצעות אמצעים דיגיטליים על משכנתה של 885 אלף שקל, בלי להגיע לבנק.
מדהים, אז זה אפשרי.
הכל אפשרי.
העולם הולך להשתנות, אין כאן שאלה. סטודנטים באוניברסיטה יכולים להיות, ללמוד בפנמה, באוניברסיטת, אני אתן דוגמה בר אילן כי אני קרוב אליה. אין סיבה שהם לא יוצאו תואר שם. זה דורש קצת במל"ג, קצת אולי גם כן לקצר בירוקרטיות וכאלה. אבל אפשר לעשות את זה. פשוט אפשר לעשות את זה. אין סיבה שלא יהיה כל אימא יהודיה שרוצה שהבן שלה יהיה לו תואר מאיזושהי אוניברסיטה בישראל. אז יהיה. והוא יישאר לידה, הוא לא צריך לעלות לארץ. יש המון אפשרויות, מגוון אפשרויות. המגורים, לדעתי, נגענו במשרדים ובמסחר, המגורים, לדעתי, כרגיל, יצמחו למעלה. אנחנו רואים את הירידה בכמות התחלות הבנייה שיורדת ויורדת בכל שנה, בכל שנה יורדת, והיא חייבת לעלות. אנשים ישקיעו יותר בדירות. אני חושב, נראה לי שדווקא שכירות, דירות להשקעה, ילך ויצמח עכשיו, כי לאנשים אולי לא יהיה מספיק כסף למשכנתה, אולי יהיה להם מספיק את העונה עצמי עכשיו, והם במקום לרכוש דירה, הם יזכרו דירות. שזה גם, זה דבר מבורך.
כן, זו סוגיה מאוד מעניינת דרך אגב כל הנושא הזה, אבל אני לא רוצה לגזול מאביב את הזמן שלו לזה.
אז זהו, רק נסתרו, אולי נסיים כבר באופטימיות, שנקווה שיהיה לנו זמנים יותר טובים ומאוד בקרוב. הענף של הנדלן כמובן חווה משבר כמו כולם בשיווק דירות. אתה בטח יודע כמה אנשים למשכנתה מגיעים אליך, פחות מאשר בפברואר ובינואר.
ברור.
וזה אחרי משבר לא קטן שהענף כבר חווה במשך שלוש שנים. אנחנו נקווה לימים טובים. כנראה שיש לנו סוף סוף גם ממשלה. שלא ציפינו לה שתהיה
כן, מי שהרס את הבריאות, אני מקווה שלא יהרוס את השיכון, את הבנייה.
אולי החבר שלו ייקח את המשרד השיכון, הם עוד רבים ביניהם שם. הרבנים רבים ביניהם.
החבר שלו דרך אגב עדיף, אני חושב. אבל לא נכניס כאן פוליטיקה.
בוא נגיד שאחרי מי שהיה במשך ארבע שנים שר האוצר והרס את השוק הזה, דווקא שניים כאלה, לא משנה מי מהם יהיה, שיזרוק, שלא סופר אף אחד ממטר, וזורק את הכל קדימה, ודוחף את הכל קדימה, כל מבורך.
כן. ריקו, המשפט האחרון שלך, אנחנו נשארים בו?
ברור, חברים. היום אתם לא צריכים לרוץ לקנות דירות, פשוט תזפזפו, תראו מה אתם רוצים, תתקשרו, תעשו מפגש זום, קחו משכנתה, אל תקומו מהקורסה, רוצו עליה, נכון?
זה יגיע אליכם. ריקו, נעמת לנו מאוד, התגעגענו כאן.
גם אני מאוד מאוד, אנחנו עוד נבוא לאולפן בקרוב.
אחלה, נתראה.
חג קורונה שמח.
תודה, תודה ריקו.
ביי.
ביי ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו, סול, באולפן. עופר לוין מארח את אביב הרץ, מה עניינים אביב?
בסדר גמור, עופר, בסדר גמור, נדר. כבוד הוא לי להתארח כאן.
כן, איזה כיף לארח אותך ותודה שבאת. בזמן שאתה תספר מי אתה, אני אלך להפעיל כאן את המזגן, כי נהיה כאן חם.
לגמרי. טוב, שלום לכולם, שלום לכולם. קוראים לי אביב הרץ, אני סוכן נדלן ברימקס, עובד בארצליה וברעננה, משרד רימקס בעיר. שימו לב, אני סדר גודל של חמש שנים בתחום, מאוד 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 אוהב את התחום הזה, חוויתי כבר כל מיני תקופות מסגרת העבודה שלי. התקופה הזאת של הנדלן היא מעניינת, היא שונה, היא מיוחדת, אנחנו שמים לב שאחרי חודש...
רגע, אתה רצי לתקופה הזאת של הנדלן. בוא נחזור, למה ילד כמוך, בן כמה אתה?
אני בן 33, לא מזמן חגגתי דרך אגב. בתקופת הקורונה חגגתי את היום הולדת.
חגגת היום הולדת, מזל. אני חושב שאפילו שלחתי לך הודעת אס-אמס, לדעתי.
נכון.
אבל תאמר לי, למה ילד בן 33 נכנס לתחום הנדלן? למה לא הייטק? למה לא, לא יודע, למה תחום הנדלן? שיש שם אנשים שנמצאים שם 80 שנה. שהתחום הזה, וסלח לי שאני ככה, לא כולם מתאים, נכון שבשנים האחרונות יש לו כבר, על באמת, לא כמו, כמו שהיה, כמו שחשבו עליו לפני 5 שנים, אנשים על באמת נכנסים לעבודה עם העניבה ויותר מכובדים, אבל אתה יודע, זה תחום... של הקיצות, אחד מן השני, כלומר, לא הקיצות בקטע של עקוץ כספי, קטע של נלחמים על נכסים ומנסים והלקוחות, לא כולם רוצים. למה להיכנס לתחום הזה בכלל?
כל מה שאמרת, סך הכל הוא די נכון, ורואים שאתה מכיר ובקיא טוב 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 בתחום. אני יכול להגיד לך שאני מגיע לתחום הנדלן כדי לעשות פה שינוי. אני רואה את עצמי 1 ל-10,000 בעולם הנדלן, לא סתם הלוגו שלי, אחד הדברים שמובילים אותי, זה טלטן של 4 עלים. לא יודע אם אתה יודע או לא, אבל טלטן של 4 עלים בטבע הוא מופיע 1 ל-10,000. בגלל זה הוא כל כך נדיר. אני רואה את עצמי כ-1 ל-10,000 בעולם הנדלן. ואני מביא פה בשורה. הבשורה שאני מביא, אוקיי? היא אחרת, היא שונה. כל השירות שלי הוא שונה. מאלף עד תף, אני הרבה 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 יותר טכנולוגי מהרבה אחרים. אם דיברנו קודם בשיחה הקודמת על כל המעבר הזה לאינטרנט, אני עושה זה ובגדול. אוקיי? זה אחד הדברים שמובילים.
מי גרר אותך לעולם הזה?
שאלה עוד יותר טובה. תראה, אבא שלי הוא עורך דין בתחום הנדלן. לראשונה נחשפתי בבית עוד בכל העניין הזה של עסקאות ומחירת דירות ורכישת דירות, וחווינו את זה גם על עצמנו במעברי דירות. זה משהו שקסם, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מיוחד. מעבר לזה, אופר, אני יכול להגיד לך שהיום אני מבין את זה יותר מתמיד. העבודה עם אנשים, זה מה שעושה לי את זה.
זה נכון.
ופה אני יכול גם לעזור לאנשים, ואני עושה את זה. עושה את זה ובגדול.
פני להגיד, שמע, אתה יודע, אתה יכול לפתוח גם דוכן של לוטו. זה לעבוד עם אנשים ולעזור להם לצחות בכסף מצד אחד. מצד שני, אני חושב, אבל באמת, אם אני אכנס לתחום ה... הנדלן זה לא רק מחירה וקנייה. הנדלן זה, אני חושב, זה... תור אחד שעוסק בתחום הנדלן כמעט כבר 10 שנים כמעט, נכון, בצד המימוני, אבל עדיין היא נוגע בעסקאות, הנדלן זה לא רק קנייה ומחירה, זה לא רק משכנתה, זה עולם משפטי מטורף, כמעט אין עסקה. לא, אני לא רוצה להגיד, אבל אני חושב ש-50% מהעסקאות בנדלן הן לא עסקאות פשוטות. יש בהן איזשהו מרכיב כלשהי של הסתבכות כזאת או אחרת, שיכולה להיות שולית ביותר, ואנחנו ככה מכה קטנה בכנף ואנחנו לא שמים לב, ויכולה אותה מכה קטנה לסבך את כל הליך הרכישה, המימון, המחירה, המוכרים, הקונים, הגרוש, גרושה וכל העולם הזה.
אתה יודע, אופר, אני מקבל נכסים באמת מכל מיני סוגים, בתים פרטיים, דירות גן, דירות רגילות, באמת אפילו חנויות ומסחרי, בסדר, גם בזה אני נוגע. אני יכול להגיד לך שכמעט כמעט, כמעט, 50% מהנכסים שאני נוגע בהם, צצות פתאום הפתעות מתחת לפני השטח. פתאום אתה מגלה... תקשיב, יש לי דירה שאני עכשיו משווק בטאבו. יש סרטוט אחד, תסריט אחד, ואחרי זה יש לך בתסריט של העירייה. משהו טיפה שונה עם כל ההתאמות. צריך להבין מה זה, צריך להבין מה קורה פה. אז נעזרים בגורמי מקצוע נכונים, כי אני יכול להגיד לך שאני, אחרי 5 שנים בתחום, עדיין לא ראיתי את הכל. אני לומד, לומד, לומד בלי סוף. זה מדהים, התחום הזה כל כך מורכב, אתה יודע, זה עושה לי את זה.
שמע, היה לי לא מזמן עסקה מאוד מורכבת. נכס שהבעלים הוא ישראלי, אבל הבעלים היא חברה מאיזה מדינה זה היה? מדינה בדרום אמריקה, אני לא זוכר. שכחתי עכשיו את השם של המדינה. משהו מאוד מורכב. החבר'ה הם 20 שנה, הם חבר'ה שחיים בארץ. החברה היא בדרום אמריקה, בקוסטריקה.
וואו.
כן, אני חושב בקוסטריקה זה היה. ועכשיו אתה צריך לקנות
מחברה. ידע איפה להתמקם, מדהים שם.
כן, אתה צריך לקנות נכס מחברה קוסטריקה. אתה יודע עכשיו, זה לקטט רגליים בנקים. כולם הסתכלו עליי, אמרו לי, בנקאיות, מנהלות מחלקת משכנתאות בסניפים. אף פעם לא, אנחנו 15 שנה בתחום, היא אומרת לי, אני 20 שנה בתחום, בחיים לא נתקלתי בדבר הזה. כל יום מגלים משהו חדש בעולם
לגמרי,
הזה.
לגמרי, לגמרי. ואתה נהנה מזה?
כן, כן, כן.
חבל הזמן.
כן, כן.
אתה יודע, יכולתי ללכת, יש לי תואר, מבחינת ההשכלה שלי, יש לי תואר בכלכלה וניהול התמחות ביזמות עסקית, ויש לי עוד כמה הכשרות שעשיתי, ככה על הדרך, תקשורת בין אישית, שפת גוף, דברים כאלה. אני יכול להגיד לך שחלק מהלימודים שלי התחברתי יותר, חלק מהלימודים שלי התחברתי פחות, יש, אבל יש פה איזה משהו מאוד מעניין. במקצועות שיכולתי לעסוק בהם, הרבה מאוד מהמקצועות האלה, זה מקצועות בנאליים, מקצועות שהייתי עושה כמו טוקי, בערך אותו דבר, בלי לעכשיו, אתה יודע, להתחיל לשבור את הראש ולגוון, לא היה לי את הדברים האלה במקומות אחרים, כמו שיש לי את זה כרגע בנדלן. אז הנה, שאלת אותי למה זאת אחת הסיבות. יש לי פה גיוון אדיר. כל יום הוא לא דומה ליום שהיה לפני זה. כל תקופה היא לא דומה לתקופה שהייתה לפני זה.
שמע, זה משפט דרך אגב שאני מראיין עורכי דין לנדלן, למקרקעין, אז אתם גם כל אומרים, שמו, בנדלן יש המון המון התעסקויות, הרבה הרבה, זה התחום הכי עבה בערך בעולם המשפטים. יכולת להיות גם עורך דין משפטים?
יכולתי. ובתור בן לאבא
כן, היה לך גם כבר משרד לעבוד בו.
נכון, הייתה לי התחלה מה שנקרא בטוחה, ודרך אגב ההצעה הזאת הייתה על השולחן ואמרו לי בוא, למה שלא תעשה את זה? למה שלא תלך לכיוון הזה?
מישהו צריך להמשיך את הפירמה.
אני מגיע מהרקע הזה בבית, אז התשובה היא מאוד פשוטה, לשבת מול מחשב או לשבת ולהתחיל לקרוא טקסטים זה פחות בשבילי. אני יותר בן אדם של שטח, אני יותר בן אדם של אנשים, אני יותר בן אדם של עשייה, אוקיי? לא שחס וחלילה אני מזלזל במקצוע הזה או משהו כזה, אבל אני מאוד נהנה פשוט במה שאני עושה. מאוד 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 נהנה ומאוד מתחבר. אתה יודע, אחד הדברים שהכי עושים לי את זה, בסופו של דבר, אחרי כל התהליך המפרך הזה, היו לי כאלה שזה היה אמנם מאוד קצר, והיו כאלה שזה היה למעלה משנה, שלא נדבר על שנתיים. היו לי כל מיני סוגים של לקוחות. אבל הכל שווה את הרגע הזה שאנחנו יושבים במשרד עורכי הדין, ואין עסקה אחת שאני פספסתי. אחת. והלכתי לכולם למשלב, מה שנקרא החתימה במשרד עורך הדין, לטובה דבר אחד, לראות את הפנים המאושרות של הלקוחות שלי ברגע החתימה שהם קנו או מכרו דירה, וואלה, זה ממלא לי את הלב.
כן, עשית להם את מילאת להם את העבודה.
זה רגע של אושר, אתה רואה אנשים אחרים מאושרים, אתה נהיה מאושר. אתה מבין אותי?
איך אתה רואה את השוק הזה במשך, בתקופה שאתה נמצא, יחסית צעיר בתחום הזה, אתה יודע, אם היינו יושבים כאן עם אסי, אז אחיין שלך, אז הוא כמעט מעל 20 שנה, אני חושב, בתחום הנדלן. אבל בתקופה הקצרה שאתה נמצא, שאני חושב שאתה נכנסת לתחום הנדלן, שכל הרשתות בארץ פרצו, כל נהיה פתאום גל של המון חבר'ה, גם צעירים יחסית. נהיה משהו שונה בתחום הנדלן. איך אתה רואה את השינוי הזה לאורך התקופה שאתה נמצא בה?
קודם כל, אני חייב להודות לך על... תראה, זה משהו שאני הופתעתי ממנו. אני נכנסתי לתחום ושמעתי כהן את הדמית, וזה לא סוד שאנשים מדברים, סוכני נדלן נוכלים, סוכני נדלן מנסים לעשות כהן את דברים, תרגילים. עזוב, זה, זה, זה משהו של העבר, זה משהו שכל כך פסה. אני יכול להגיד לך שחלק גדול מהעמיתים שלי, היום הם נמצאים בכלל בשלב אחר בחיים, הם אנשים בעלי השכלה. אם זה השכלה פיננסית, אם זה השכלה כזאת או אחרת, תארים ראשונים, זה אנשים באמת, באמת, באמת מאוד מוכשרים. אוקיי? ואתה רואה, אני יושב מולך, וזה בדיוק הפרופיל גם אצלי.
אני חושב שגם התחרות היום...
זה רוח חדשה בתחום הנדלן. יש פה רוח חדשה בתחום סוכני הנדלן. אוקיי? עכשיו, שאלת אותי, נכון, אני 5 שנים, אבל בחמש שנים אני הספקתי לעבור כל כך הרבה תהפוכות. נדבר איתך על מעם אפס שעה, נכון? היה פה שיגעון וטירוף אחד שלם. אנשים לא ידעו איך לאכול את זה. אחרי זה היו עוד כמה וכמה, עוד כמה וכמה דברים. אתה יודע, והשיא עכשיו אולי, זה באיזשהו מקום, הקורונה, כי זה המשבר הוואו הגדול הראשון, שהוא ממש 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 קריטי. אבל גם זה...
הוא משבר שמשפיע על כלל האוכלוסייה.
נכון, נכון. על כלל האוכלוסייה. למרות שיש חלק מאוד מאוד ספציפי שהוא הנפגע העיקרי ממנו. אני מדבר על האוכלוסיית הגיל השלישי.
למה? למה אתה רואה את זה ככה?
תראה, אוכלוסיית הגיל השלישי, מאז שהתפתח כל הקורונה, הרי היא הנפגעת העיקרית, היא הסכנה הממשית לבריאותם.
מבחינה בריאותית, כן.
יופי. ההשלכות של זה, יש השלכות פסיכולוגיות. השלכות פסיכולוגיות די עמוקות. כי אותם אנשים אומרים לי, איך זה היה? בוא, אני אתן לך את התיאור הכי מדויק. אנחנו מדברים על שנייה וחצי לפני שכל המשבר הזה התחיל, הגיעו השמועות הראשונות שיש קורונה בארץ, והתחילו לשמוע על כל העניין הזה שפוגע בעיקר בגיל השלישי. הייתה לי עסקה, עסקה מונחת על השולחן, אחלה עסקה שבעולם, באמת, הבן אדם, באמת אחלה דירה, היא מתאימה לו בינגו. והוא התקפל ברגע האחרון. היינו בשלב המסע ומתן שם, אני ככה זוכר את זה די טוב. הייתה לי שיחה עם הבן אדם הזה לא מזמן דרך אגב, ואתה יודע מה הוא אמר לי אז בזמנו? הוא אמר לי, תקשיב, על מה אתה מדבר? עכשיו אני אקנה דירה? עכשיו אני אתחיל את התהליך הזה שאני אקנה דירה, ואני אחרי זה יצא גם למכור את הדירה שלי? תגיד לי, מה אתה נורמלי? אני לא יודע אם עוד 3 חודשים אני אחיה. זה היה הלך הרוח באותה תקופה, באותו נקודת זמן, כן, שהיה היה... כל כך הרבה אי-וודאות בשוק.
סכה, להזכירך על באמת, אם אני מסתכל, אתה יודע, על הדבר הזה שנקרא הקורונה שנכנסה לנו ב-16 למרץ.
בסדר גודל, כן.
ב-16 למרץ, או 17 או 15, אני לא זוכר בדיוק את היום המדויק. זה קורונה שפתאום אנשים מוצאים, קרוב למיליון אנשים, שכירים, מוצאים את עצמם בבית, בחל"ת, אבטלה, זה לא משנה, זה אותו דבר. אני לא מדבר על כמות העצמאים, שהם לא נחשבים במיליון האלה, שגם כן ללא הכנסה. שדרך אגב, אותם שכירים כן מקבלים בחל"ת 70, 75, 80, אני לא יודע בדיוק, מזמן לא הייתי שכיר, מההכנסה הסדירה שלהם, אלא אם כן, ההכנסות שלך מאוד מאוד גבוהות, יש מינימום, יש תקרות וכל הדברים, אבל עדיין יש הכנסה כלשהי. חלקם הגדול בהתחייבויות קיימות. תחשוב, אותו בן אדם שקנה דירה אצלך לפני חודשיים, והוא צריך להעביר תשלומים תוך כדי. עכשיו, חלק מהכסף שלו נמצא בכלל בקרנות השתלמות. יש לי לקוח שהפסיד 200,000 שקל שהיה אמור לשלם לטובת דירה. ביום אחד נמחקו 200,000 שקלים האלה. עכשיו, זה לא שהוא יכול, הוא מבין שלעולם הפיננסי, אתה יודע, הוא יכול לחכות, זה יחזור, אבל הוא היה צריך את הכסף לעסקה עכשיו, כי הוא מחויב מבחינת חוזה. ריביות הבנקים, צריך לספר לך מה קרה להם.
תעשו למעלה.
תעשו בממוצע של כמעט 1%. פתאום נכון, לבנק יותר נכון. קשה לגייס כסף. סיכונים, הבנק מחשיב את הריבית כסיכונים. אני יודע על אנשים שמול קבלנים עצרו תשלומים, ביטלו חוזים. כלומר, נהיה כאן כאוס מוחלט, אז באמת אותו קשיש שאתה אומר לו, בוא תקנה את הדירה, אני חושב דווקא המצב שלו טוב, כי כנראה הוא חי מקצבאות, והקצבאות שלו המשיכו. אתה יודע, דיברתי אתמול עם לא עלינו, בחור שהוא נכה צהל, הוא אומר, אני לא נפגעתי מהקורונה, עדיין כל חודש שמקבל את ה-10,000 שקל שלי. ואשתי גם כן, יש לה קצבה קבועה, גם כן קבל את הכסף שלה, הכל בסדר, אני יכול להיכנס לעסקה. כלומר, הדבר הזה הוא, איך אני אגדיר את זה, הוא משפיע והשפיע בצורה מאוד מאוד בעייתית על כולנו.
אני יכול לתת לך עוד דוגמה, עוד עסקה שהייתה ככה בקנה. בכלל עסקת שרשרת שהייתה אמורה להיות מי שהתגרשה והייתה צריכה למכור את הדירה שלה, היא מכרה את החלק שלה לגרוש, זה כבר לא חשוב הסיפור שם. מה שחשוב שם, שהיא נתקעה, היא נתקעה בעסקה שלה. עכשיו תבין, העסקה שהייתה אמורה לעשות איתי, קונה דירה שאני משווק, זה עסקת שרשרת. אם העסקה שלה נתקעה, זה אומר שגם העסקה שלי נתקעה. אתה מבין את הסיטואציה? יש המון המון דברים שככה לא התחברו שם בשוק ובאמת התפוצצו ולא יצאו לדרך. יש דברים, לעומת זאת, אני יכול להודיע לך, שהיו אז בתמונה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, היו עיכובים, והיום אנחנו רואים כל מיני ניצנים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט יותר טוב ויותר לעומק מה קורה היום.
נצא לשיר אחד, הפסקה שנלגום מים, ננוח שנייה, ניתן למאזינים, נשחרר את האוזן, שיר אחד ונחזור אליכם.
בסדר גמור.
אני תלוי על עצמם, עם חרב נמצא בגב, זוכה בתוך המשחה של דם טירוף וסנאה. אני תלוי על עצמם, בגלל שיש לי זנב, חי בעולם מזויף של צבע גזע ותאה. עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, עופר לוין, לבד בלי דרור בוקצ'ין שהבריז היום, מארח את אביב הרץ, סוכן, יועץ נדלן, מתווך, כל הדברים, כל מה שקשור לנדלן, מרימקס בעיר בהרצליה. ככה דיברנו על עולם התיווך, שהוא קצת עבר המון המון, בינתיים החלפתי כפפות, שימו לב, שהוא עבר המון המון תהפוכות, יש המון המון רשתות שנכנסו. רימקס היא אחת הוותיקות, יש גם את אנגלו-סקסון, יש גם את KW, נכון?
קלר וויליאמס,
כן. כן, משהו כזה, יש סנטורי, נמצאת גם, אני חושב, יש לנכס. כאשר המטרה של כל הרשתות האלה, בוא נקרא לילד בשמו, כמה שיותר סוכנים שיהיו אצלהם, כי בסופו של דבר יש להם איזשהו מעטפת, וכולם נהנים מהדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה כן מביא עולם הרשתות, כן מביא איתו איזשהו ערך מוסף מאוד מאוד גדול, נכון? זה תחרות, למעשה, כי יכלת אתה לפתוח חנות בהרצליה, ברחוב סוקולוב, להגיד, אני אביב תיווך, שם נחמד אפילו, ולרוץ. אבל כן, יש משהו, מה מייחד היום את כל עולם הרשתות האלה?
עופר, תראה, משנת 95, כל תחום התיווך עובר שדרוג מטורף. אזור שנת 95 יצא חוק המתווכים. מאז הייתה התפתחות מטורפת בתחום הזה. באמת משהו ששינה את התחום מקצה לקצה. אנחנו רואים את זה גם בכמות הדירות שהיום משווקת דרך מתווכים ונמכרת מבחינת האחוזים, לעומת דירות שנמכרות בצורה לבד על ידי בעלים. יש שינוי מוחלט. ואנשים היום יודעים להעריך את זה ולא סתם. אתה מדבר איתי עכשיו על כל מיני סוגים שמתווכים, אתה מדבר איתי מצד אחד על מתווכים שהם פרטיים עם משרדים קטנים ומצד שני את הרשתות הגדולות.
אם אני לוקח רשת, מה רשת כזאת נותנת? אני לא מדבר על אסי, על אסף, שהוא נותן את הערך המוסף נוסף, אבל מה הרשת היום נותנת לעומת אותו מתווך שהוא לא בדיוק ברשת?
אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה.
סליחה, אני אחדד. רשת סלש משרדים גדולים כאלה שמחזיקים מספר סוכנים גדולים.
יש המון יתרונות. אני אתן לך נקודה מאוד מאוד מסוימת לדוגמה שהייתה לי אתמול מקרה. הגיע אליי טלפון ממוכרת. מוכרת שראתה את השלטים שעמד על שם שלי וכולי. אומרת לי, אביב, תקשיב, אני שוקלת למכור את הדירה שלי. אבל אני לא אעשה את הצעד בלי שאני קונה דירה במקום אחר. אני לא יודעת אם התקציב שלי מתאים לזה. בוא תעזור לי לעשות את התכנון הכלכלי. אחרי שישבנו ובדקנו את הדברים והבנו את התקציב שלה, הרמתי יחד איתה טלפון לסוכן שנמצא בראשון, כי מעוניינת לקנות, כל המרכז שרים שלה נמצא בראשון. מה אתה חושב שקרה? תוך שתי שניות, באמת שתי שניות שהיא על הקו, היא קיבלה את כל האינפורמציה שהיא צריכה על השכונות, על כל הדברים האלה. א', אני יצאתי מקצועי. ב', הוא קיבל ליד להמשך, כי יכול מאוד להיות שהיא תעשה, וסביר להניח שהיא תעשה את העסקה דרכו, כי היא מאוד סומכת עליו עכשיו, כמו שהיא סומכת עליי. אני זכיתי מזה כי עכשיו אני יכול, בזכות זה שאני מקצועי יותר, אני יכול לקבל את הדירה שלה, לשווק אותה. אתה מסכים איתי שזה נראה אחרת לחלוטין. מישהו שאין לו את הקשרים שלו, מי שאין לו את הקשרים שלו, אין לו את היכולת לעשות את זה, אין לו את הכלים לעשות את דברים מהסוג הזה, ולעשות שיתופי פעולה בין ערים. יותר מזה, דירות שאני משווק, היום אני מקבל מעבר למודעות הרגילות שלי, הנה, היום קיבלתי טלפון, ממישהו שבכלל נמצא באזור אחר, באזור חיפה, והבחור הזה אומר לי, תקשיב, יש לי קונה חם, 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 זאת אומרת, הוא ממש מתאים לנכס שבדקתי וראיתי באתר של רימקס, שהוא כמו שלך, שהוא מתאים לשלך. אמרתי, הוא מצוין, בוא נעשה, ותצא מזה פגישה.
איך בכלל, אתה יודע,
זה שיתופי פעולה, זאת הנקודה.
אני חושבת, יש 200 אלף מתווכים, נכון? יש משהו מיוחד בהתנהלות בעיר?
יש משהו מאוד מיוחד, רק מילה נוספת ככה, אתה יודע, אני מגיע מרימקס, רימקס היא רשת התיווך הגדולה ביותר שיש היום בארץ, הכשרות מפה עוד הודעה חדשה, ובאמת זה תענוג גדול, אני מוצא את עצמי, לומד הרבה דברים ונמצא בקדמת הטכנולוגיה ובקדמת הבמה, בכל מה שאני יכול לתת ללקוחות שלי. תחזור עוד פעם על השאלה.
דף מסרים, מה שנקרא.
מה שקרה זה.
הרצליה.
כן.
700 מתווכים בערך. איך כולם עובדים בצורה טובה? יש שיתוף פעולה, נכון? היא מאוד מיוחדת בתחום הזה.
היא מאוד מיוחדת.
לא דוקרים אחד השני ברחובות. מתווכים הכוונה.
זה תחום שאתה צריך מרפקים חזקים, בוא נאמר ככה, בכל מקום. אבל אני מסכים איתך שבהרצליה זה משהו מיוחד. דרך אגב, בדירוג, עשו לו מזמן דירוג של רמת המתווכים בערים שונות בארץ. הרצליה וירושלים יצאו ממש בטופ. מה שמיוחד בהרצליה, יש שיתוף פעולה מאוד חזק, מאוד עדוק, בין כל סוכני הנדלן. בין כל סוכני הנדלן בעיר. וזה משהו שמאוד מייחד, כי זה מגדיל גם את הסיכוי, זה win-win למעשה לכולם, זה מגדיל את הסיכוי לסגירת עסקאות ולהביא קונים. בוא נאמר ככה, אם חבר שלי עכשיו בא לקנות דירה, סביר להניח שהוא ילך דרכי והוא לא ילך דרך סוכנים נוספים, אתה מסכים איתי? אם אני עכשיו משווק דירה ואני לא אשתף מתווכים אחרים, פספסתי את אותו קונה. זה עלול לעלות לבעל הנכס, זה עלול לעלות לו ביוקר, אוקיי? כי יכול להיות שזה הקונה שהיה מוכן לשלם הכי הרבה.
יכול להיות שגם חבר שלך מחפש דירה שבדיוק יושב אצל מישהו אחר בכלל, שהוא לא ברשת אפילו.
חד משמעית, וזה הוא רוצה לכולם.
ברחוב העצמאות בהרצליה, אבל אין דירות, אין לאף אחד ברימקס, בהרצליה דירות ברחוב העצמאות.
זה ווין ווין לכולם, זה ווין ווין לאותם קונים שמגיעים, למוכרים שרוצים למכור את הדירות שלהם, וגם לי כסוכן נדל"ן. אז זה משהו שאני מקווה מאוד שיתפוס תאוצה גם ביתר הערים בארץ, כי אני חושב שזה נפלא.
איך אנחנו היום, עידן הקורונה דיברנו עליו, יש מקרים שאני שמעתי כבר על מתווכים שעושים סיורים וירטואליים, אבל מה לעשות, אם אני רוצה לגור בנכס ואני צריך לקנות, ואני חושב דרך אגב שהיום זה הזדמנות לרכוש נדל"ן, לדעתי, תסלח לי שאני גונב מזמנך היום, התראיין אחד המומחים, אחד המומחים הכלכליים ביותר, עם מפתח עיראקי כבד, וסיפר שריביות המשכנתא גבוהות וכל דבר. הבן אדם הזה לא יצא דקה מהבית כנראה. ריביות המשכנתא ירדו בחזרה.
נכון.
ערב המשכנתא, ערב הקורונה, אנחנו במצב בסדר. אפילו הבנקים מעודדים, בואו תיקחו משכנתא, נעזור לכם, נעשה לכם גרייסים וכל הדברים האלה. אני חושב שהיום יש הזדמנויות לקנות נכסים, כי יש אנשים שנכנסו להתחייבויות וצריכים למכור את הנכס שלהם. יש. השוק עוד לא חזר למהירות הרגילה שלו. הוא בעלייה. איך היום? אבל עדיין אני רוצה לקנות דירה, אני צריך לעשות סיבוב. אני רוצה להרגיש, אני רוצה לראות את הנוף שיש לי מהחלון, ולא מהתמונה, או שאתה תצלם לי בטלפון. איך עושים את זה היום? עם אנשים שאתה יודע, השליח דופק שתי דפיקות על הדלת, משאיר את המזון בחוץ, או את הנעליים שרכשנו.
אופיר, אתה יודע, בכל קושי יש גם הזדמנות. יש הזדמנות. וכמו פה, אתה יודע, ואנחנו יכולים לראות את זה עכשיו מצוין בעידן הקורונה, כיום שאני בא לשווק נכס, אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד דברים השתנו. חשוב מאוד שלקונים יהיה את הביטחון שלהם, וחשוב מאוד שלמוכרים יהיה את הביטחון שלהם, ואני רוצה להגיד לך שחלק מה, לדוגמה, חלק מהנכסים שאני משווק, בכלל זה אנשים בקבוצות סיכון, עם מחלות רקע וכל מה שאנחנו מכירים מהחדשות. אז מה בכל זאת עושים? איך בכל זאת מתקדמים? איך בכל זאת מראים נכסים? אז קודם כל, הסינון פה הרבה יותר קפדני. היום יש לי כלים. יש לי כלים שאני נותן אותם למוכרים. הכלים ועומדים לרשותי. הכלים לדוגמה, סרטון וירטואלי, סיור וירטואלי. היום בן אדם אני יכול לשבת איתו בזום. או שאני יכול להיפגש איתו מה שנקרא מרחוק ולשלוח לו את זה ואני יושב מולו ומדבר איתו. אוקיי, עם השני מטר.
כל לראות בכלל שהתכנון ראשוני מתאים לו בכלל.
אני מראה לו את הדירה, הוא מצליח להבין הרבה פעמים דרך זה, כבר אם הדירה מתאימה לו או לא מתאימה לו. עכשיו תראה, יש דירות שזה יותר יתאים להם, יש דירות שיותר מתאים להם בכלל, לא סיור וירטואלי, אלא סרטון, איזשהו סרטון שאני עומד ומסריט את עצמי ומסביר על הדירה. כל דירה מהמאפיינים שלה, ואני יודע היום לפי סוג הדירה, לפי המבנה שלה, לפי דעת הקהל, מה שהקונים חושבים ויראו, שוב, עם העין המקצועית שלי, אני יודע להתאים את הכלי השיווקי הנכון לאותו מקרה.
ובכל זאת אנשים רוצים לבוא ולהגיע ולראות, אתה יודע, עם כל החששות, איך עושים את זה? זה מתקיים היום בכלל?
קונה שרואה משהו בסגנון הזה, ונדלק על הדירה, ועם ההסברים שלי והשיווק, ואתה יודע, אני לא אומר לו, אני לא מציג דירה, אני מוכר דירה. יש הבדל מאוד גדול. וברגע שהוא מבין שהדירה הזאת יכולה להתאים לו, לצרכים שלו, הוא אומר, אוקיי, אני מוכן להגיע, אבל רגע, איך עושים את זה? אביב, זה לא מסוכן? ואני נתקל בדילמות האלה. אז אני רוצה להגיד לך שהיום, ככל שחוזרים לשגרה, אני רואה יותר נכונות שבאים ורואים.
יותר קל לצאת, לא מפחדים מהשוטר שייתן קנס.
אבל השאלה איך עושים את זה. ואני רוצה רגע לדבר על האיך. יש את כל העניין של התו הסגול. אז אני עובד לפי התו הסגול. ויש את כל העניין הזה של באמת לשמור על כללי היגיינה, כדי לתת את הביטחון לאנשים, את החופשיות שלהם, את הרוגע, שהם באים באמת למקום שהוא בטוח. זה סופר חשוב היום. אני אגיד לך את האמת, גם לי יש סבתא בת 82, וגם חמי וחמותי, ואתה לא יודע איך אני שומר עליהם. אני שומר על עצמי בשביל לשמור עליהם, כי אני פוגש אותם. מביא קניות, מביא כל מיני דברים כאלה, יש אינטראקציה. הבן שלי היום, הנה, יש את המפגשים המרגשים שראינו בחדשות. היה לי מפגש מרגש כזה גם כן עם חמי וחמותי ועם הסבתא. תקשיב, זה אחריות. אז אני רוצה להגיד לך שכמו שהאחריות שלי על עצמי ועל סבתא וחמי וחמותי, האחריות שלי על הלקוחות
שלי. יש משהו ספציפי במפגשים שאתה עושה, שאתה הכנה מסוימת?
אין דבר כזה שקונה יגיע. עוטפים
את הקונה בניילון?
בניילון. נצמד, יש לי ניילון נצמד באוטו. לא, עכשיו רציני. יש מסכות. יש לי ספרים בתיק למקרה שהקונה לא מגיע איתו. אז קודם כל, חובת חבישת מסכה, חובה לכפפות, אוקיי? ומעבר לזה, אני אפילו מחמיר ואני מבקש מהם להביא עט מראש, כדי שלא יהיה עכשיו החלפה
של עטים. זה ההזדמנות שלך לחלק עטים שלך ממותגות.
לגמרי, לגמרי, רק שלא הספקתי עם כל הקורונה, אבל יפה, הברקה, אופר.
תפנה, יש פה מישהו ואני מכיר אותו בסוף הרחוב שיכול לעשות לך עטים.
דבר על זה אחרי זה, דבר על זה אחרי זה. בכל אופן, אז זה מהצד של הקונה. כמובן שאני מתדרך אותם לא לגעת בשום דבר. אוקיי, סופר חשוב.
מוזיאון לזכוכית אנחנו נכנסנו ל...
משהו כזה. תקשיב, אין צורך, אין צורך, כי אני אסביר לך עכשיו מה המוכר עושה מבחינתו. זה פשוט מונע את זה, זה צעד מונע. כל מוכר אני מתדרך אותו. הנה, אני עוד מעט מגיע, אני הייתי בפגישות בפוקר, מישהו בקבוצת סיכון, עוד מעט אני מגיע למישהו שהוא באמת מאוד מאוד חשוב לו כל ענייני היגיינה. תדרכתי אותו מראש. חביבי, אתה מדליק את האורות. אתה פותח את כל התריסים שלא יצטרכו לגעת, לפתוח, שיוכלו לראות את הנוף. אוקיי, סופר חשוב לקונה שמגיע, נכון? אתה מסכים איתי?
כן.
יפה, על הכיפק. אז שתי הפעולות האלה, פלוס זה, שגם הוא יהיה עם חובת חבישת מסכה, אני לא רוצה לקחת האחריות הזה עליי, אני רוצה גם שהוא ירגיש את הביטחון אצלו, כי אנשים הרבה פעמים אומרים, אני בבית שלי, בא, פה אני אשים מסכה. אומר להם, כן, פה תשימו מסכה, מתי שאנחנו נמצאים. זה הכל. יש פה גם המון פסיכולוגיה, וגם עניין שבאמת היגיינה. זה שילוב של השניים ביחד.
כלומר, יש סוג של הכנה, אנחנו לא חדר ניתוח, אבל יש הכנה כלשהי, זה לא, טוב, זה פגישה מיוחדת.
חד משמעית.
זה לא...
תראה, אני יכול להגיד לך, אבל שהיום אני, מה שנקרא, לא נותן לכל אחד להיכנס, לא שברגיל אני נותן. אני עושה סינון, אבל הסינון היום הוא קפדני על אחת כמה וכמה, ובשביל זה גם הסיור הווירטואלי והסרטונים. זאת אומרת, מי שאין פה התאמה מאוד 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 גבוהה, אני משתדל גם לא להביא אותו לנכס, אלא אם כן אם באמת זיהיתי איזה משהו, איזה פוטנציאל יוצא דופן, ואותם אנשים אני אפילו אלחץ, גם אם לא, הם לא אהבו את הסרטון או משהו כזה, אלחץ עליהם כן להגיע, כי באמת ראיתי פה התאמה, והרבה פעמים אנשים מודים לי על זה אחר כך. אוקיי? כי הדירות מתאימות להם. אבל מה שאני בא לומר לך, אני לא ממהר היום שכל אחד יגיע, יש סינון מאוד קפדני, ומי שבאמת מתאים הוא זה שמגיע, וזה טוב לכל הצדדים.
נהדר. 3:54 דקות של שיר, ואנחנו נחזור.
I'll see.
הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן, מארח את אביב הרץ, סוכן הנדלן. נקמת הטרקטור, המלצה, חוגגים עכשיו 30 שנה לאלבום משחק של דמעות, אם יש הופעה, הופעות שיהיו, לכו תראו את ההופעה הזאת. יש לנו הופעה טובה, נקמת הטרקטור, טובה. גם לנת שחמדי. אבל אנחנו לא כאן מוזיקה. אביב, תאמר לי, מה קורה עכשיו?
תראה, כולנו היינו סגורים בבתים. אוקיי, אם דיברנו, עד עכשיו יצא לנו לדבר בכל הרעיון הזה, למה היה ומה התפקשף ואיזה פחדים היו לאנשים. היום אנחנו נכנסים למציאות שהיא קצת אחרת. היא סוג שאני לא אומר פוסט קורונה, אני כן אבל יכול להגיד לך שאנחנו מריחים קצת חזרה לשגרה. אתה רואה דברים נפתחים, וברגע שנפתחים, הדברים נפתחים, וברגע שההגבלות מוסרות, אנשים מקבלים ביטחון, אנשים יוצאים החוצה, הם מקבלים שגרה. הם מתגעגעו לשגרה הזאת.
כוכבית ענקית, שמרו על עצמכם. אל תתבלבלו.
חד משמעית.
אל תתבלבלו שמותר לצאת החוצה וביטלו את המאה מטר, שאפשר עכשיו לעשות מה שרוצים.
אז מצד אחד, זה באמת העניין הזה של חשוב מאוד לשמור עדיין על כל היגיינה וכל הכללים שיש, ולזכור שאנחנו כן עם קורונה פה שמסתובבת בינינו ונמצאת בקרבתנו. יחד עם זאת, תראה, באופן טבעי, יש פה המון, דיברתי על זה כבר כמה פעמים עכשיו בשיחה הזאת, יש המון פסיכולוגיה בעולם הנדלן. ברגע שאנשים מרגישים ורואים שהרסן משתחרר, שחוזרים לשגרה, פותחים את החנויות, הם מבינים, אוקיי, 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 יש דרך אגב לא מעט שכבר חוזרים לעבודה, נכון שהנתונים עדיין לא מעודדים, אבל לאט לאט דברים משתחררים, ועכשיו בשבועות הקרובים, זה יהיה נקודת מבחן מאוד מעניינת, כדי לראות מה יהיה וכמה באמת יחזרו, כי 1,100,000 מובטלים זה לא הולך ברגל. אני כן יכול להגיד לך שהקונים, בעיקר הצעירים מביניהם, הם חוזרים לשוק, הטלפון לא מפסיק בימים האלה לצלצל, אתה יודע, בצורה שהולכת ומתגברת.
אנשים צריכים לגור איפשהו. אביב.
אופר, יש פה מחסור מטורף במדינת ישראל.
נכון.
הזוגות הצעירים סובלים מהמחסור הזה, ואין לברירה, הם צריכים לגור איפשהו.
במדינת ישראל יש ביקור של כ-70, אם אני לא טועה, בין 70 ל-75, חבל שריקו לא איתנו כאן, היה אומר לנו מדויק עוד רו.
היה שולף את זה, בטח.
כן, באזור 75 אלף יחידות דיור בשנה, המדינה בקושי...
מטורף.
בקושי יש התחלות של 40 אלף. עכשיו תחשוב שהחודשיים האלה, הם העטו עוד יותר את ההתחלות. עכשיו, לשמחתנו, אנשים חיים יותר. ואז גם זה לא שמפנים את הדירות שלהם בשביל למכור אותם יותר. יש חוסר, וכמה אפשר לגור אצל ההורים? אתה יודע, אנשים, זוגות צעירים, גרים אצל ההורים, שנה, שנתיים, אנשים רוצים לגור. לצערי, לא מפתחים את הנגב, אנשים כן רוצים לגור חדרה, גדרה, נצמצם את זה אזור המרכז, 09-03, אזור הרצליה. היצע וביקוש.
תראה, אני לא יודע מה קורה בפריפריה, לא יצא לי כל כך לדבר, למרות שאני ברימקס, אני ברשת רשתית, ואתה שומע שאני מדבר נגיד עם ראשון או כל מקומות כאלה.
ראשון בפריפריה, לא פריפריה.
פריפריה, מה זה?
ראשון לא פריפריה.
אז זה מה שאני מדבר, שלא יצא לי לדבר לאחרונה עם אנשים בפריפריה הספציפית. אבל אני יכול להגיד לך שבכל אזורי הביקוש, בוא נאמר ככה, בין חדרה לגדרה, יצא לי לדבר עם לא מעט סוכנים, וכולם אומרים פחות או יותר את מה שאני אומר. הם מרגישים שהקונים חוזרים לשוק.
נכון.
אוקיי, חוזרים לשוק. עכשיו, אני יכול להגיד לך שמהצד השני, גם יש לא מעט מוכרים שאומרים לי, אביב, בוא, אני רוצה להתייעץ איתך. זה זמן טוב לצאת עכשיו? אולי כדאי לי לחכות? והקונים גם כן. תגיד, אנחנו רואים דירות, אבל כדאי לנו להתקדם, זה הזמן לרכוש דירות. אז תראה, אופר, אני אומר חד משמעית, מי שכרגע לא נמצא בשוק, זה כל אותו גיל שלישי. הם מפסיקים לראות את הדירות, יש כאלה שכן יוצאים לראות, בודדים, אבל יש. אבל גם יפסיקו לשווק את הדירות שהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים, שוק הנדלן זה היצע וביקוש באיזשהו מקום. אז יש פחות היצע, כי אותו גיל שלישי הפסיק לעבור כרגע את הדירות, לפחות זה כיפאון זמני כזה, אבל גם הפסיקו לחפש דירות. זה די מאזן את עצמו באיזשהו מקום. אבל בגלל המחסור הכל כך גדול שיש היום, אז אנחנו רואים כן תקונים חוזרים. גם זה וגם החזרה לשגרה.
אתה יכול להסתכל, אתה יודע, אני עכשיו תוך כדי חושב על זה, אני אומר, בוא ניקח את הרצליה לדוגמה. הרצליה, משפחה שרוצה לשפר דיור. זוג צעיר שרכש דירה שלושה חדרים נניח, אם הוא מצא, בהרצליה, ורוצה עכשיו לעבור לחמישה חדרים. כנראה זה לא יהיה דירה מקבלן, כי המחיר מאוד מאוד גבוה, זה יהיה דירה יד שנייה, וכנראה שמי שבא לדירה יד שנייה, הוא אפס על קבוצת הסיכון כלשהי. עכשיו לא בטוח שזה מתאים לו לסיור, זה לא בטוח שזה מתאים לו בכלל למכור עכשיו את הדירה, אולי הוא כן חשב למכור את הדירה ולעבור למשהו אחר, למגדל XYZ כזה או אחר. אז פתאום יש, נהפוך הוא, אותו אחד שיש לו ביקוש, המחירים עוד יכולים לעלות בדברים האלה. יש כאן, אתה יודע, עולם הנדלן הזה הוא עולם כל כך מורכב.
מורכב ומפתיע.
מורכב, שאני רוצה סוכן נדלן, למה לי, שאני רוצה למכור את הדירה, יתרונות שלי להשתמש בסוכן נדלן, אני שואל אותך כי אנחנו ממש בסיום כמעט.
אוקיי, בסדר גמור. תראה, קודם כל אני חייב להודות, אתה יודע, התחלתי בדרך מסוימת ואתה לומד עם הזמן ומתפתח. היום כל הנכסים שאני משווק, אני משווק אותם בשיטה מאוד מאוד מסודרת ומוגדרת, אחרי תחקור של צרכים המוכרים. אני מדבר איתך על שיטת הטילטן, שיטת הטילטן, שיטה שפיתחתי לשיווק נכון של נדלן, והתוצאות מדברות בעד עצמם, ובאמת אחוזים מאוד 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 גבוהים מהנכסים שאני מקבל לידיים, נמכרים ונמכרים בתוצאות מאוד טובות.
בתור אחד okay? שעוקב אחריך בפייסבוק ומכיר קצת את אסי, הבוס, אני מעיד לטובתך במקרה זה.
תראה, אסף גם עוזר לי מאוד. אסף מאוד מאוד עוזר, הוא נותן ככה הרבה מאוד טיפים, בכל זאת ניסיון של 21 שנים במקצוע. שיש לך איזשהו גב כזה מבחינת, אתה יודע, מבחינת כל ההתנהלות שלך, ברור שזה תורם. ברור שזה תורם וזה נותן לך המון המון כלים. אז בנוסף לזה, אתה יודע, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו בסופו של דבר. והיום אני יכול להגיד לך שמבחינת החומרי שיווק ומבחינת האמצעים השיווקים ומבחינת כל המעטפת, אני יכול לתת פה עכשיו איזשהו מוצר מאוד 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 משובח ומאוד ייחודי היום בשוק. שוב, אני אחזור לעניין של שיטת הטילטן, כי הטילטן הזה באמת מוביל אותי לאורך כל הדרך, הוא חלק ממי שאני. אוקיי? תראה, היום מוכרים שמגיעים לשוק ורוצים להוציא את הדירות שלהם, יש להם אלמנט נוסף, מעבר למצב הרגיל, אתה יודע שהיה להם את הדילמה, כן תיווך, לא תיווך וכל הדברים האלה, יש להם אלמנט נוסף של הקורונה, ועל זה אנחנו יודעים לתת את המענה, שאין להם כל כך אפשרות לעשות את זה, ואת כל הסינונים ואת כל השליטה שאנחנו נותנים להם. אבל יותר מזה, גם במצב שבשגרה, וואלה, אתה יודע, אני... בתור אחד, אתה יודע, בתור אחד שחווה לא מעט דעות של, של מוכרים. אני יכול להגיד לך שמוכרים לרוב הם נתקלים בסיטואציה מאוד בעייתית. למה? מגיעים קונים. נגיד, את עכשיו אתה פרסן לבד ומגיעים קונים ומגיעים קונים הרבה פעמים, אתה יודע, יחסית בכמויות מסוימות, וחלקם אוהבים את הדירה, חלקם לא אוהבים את הדירה, אבל מה שקורה באלה שכן אוהבים את הדירה, אתה יכול למצוא את עצמך פתאום יושב. פתאום יושב בסלון, יושב בסלון, ומקבל את ההצעה, אבל יש פער של 150-200 אלף שקל, מה עושים? אני אעשה את זה ממש בקצר, רובם זורקים את הקונה ואומרים לו, תקשיב, אתה לא רציני, יאללה, תוס הביתה. קונה יושב, שובר את הראש, למה עשיתי את זה? אבל הוא לא יבוא אליהם בשבועיים הקרובים, כי הוא לא רוצה להרגיש נחות. הם מהצד שלהם, גם בבעיה, הם לא יחזרו אליו, כי אז הם יוצאים חלשים במסע ומתן. הגישור, כל תחום הגישור שאני נכנס שם באמצע ויכול לגשר בין הצדדים, נותן יתרון מאוד 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 משמעותי, יכול להביא לתוצאות הרבה יותר גבוהות מבחינת מחיר, מבחינת התנאים של המעבר אחר כך, וזה חלק מהיתרונות.
אני חושב שגם המסננת שאתם נמצאים בה, שבמקום שיצלצלו לה 7,000 אנשים, ובוא נדע לאמת, כנראה מתוך ה-7,000, 6,500 זה... אנשים מעולם התיווך, וישאלו אותי שאלות. יהיה לי מסננת מאוד מאוד גדולה.
בטח, בטח.
ואתם תיתנו לי את המסננת, ואתה תדע מי הלקוח היותר רציני שלי, ומי אני יכול לקבל, ותכוון אותי כמה באמת אני יכול למכור את הדירה, ולא החלומות באספניה, שאני חושב שאני יכול למכור דירה ב5 מיליון שקלים, שהיא לא, בוא. אביב, וואו, שמחתי להריח אותך מאוד.
גם אני. מאוד נהניתי, מאוד נהניתי. לכבוד לי.
בשמחה, בשמחה. אתה באזור מתמקד ספציפית רעננה הרצליה, נכון?
נכון מאוד.
מי שרוצה
נכון.
ליצור עמך קשר עושה זאת בטלפון?
0547-482049. אתם יכולים גם לחפש אותי בגוגל, פייסבוק, אינסטגרם, אני מופיע בכל מקום.
או חפשו אותם תווך עם קעקוע טילטן עליו, בכתף. לא יודע.
אשתי לא מרשה.
אשתך לא מרשה. טוב, תהיה הזמן שוחח איתם. תודה רבה לריקו שהיה בתחילה, לשוקי ואוסנת העיקרים שלנו ולדרור שלא נמצא פה. אנחנו נתראה שבוע הבא. שמרו על עצמכם, שמרו על ההורים שלכם. בריאות ואושר.